הקבלנים נמצאים במצב שהם רוצים להעיף כמה שיותר סחורה. מה הבעלים של המסעדה רוצה? להוציא כמה שיותר מנות, נכון? לעבוד, להרוויח והכל. כן. אז אותו דבר גם קבלנים, הם לא יכולים להיות במצב של כיפאון והכל, כי יש להם הוצאות, הם צריכים לשלם על הקרקעות שהם קנו, הם צריכים לשלם על הריביות, יש להם הוצאות הנהלה, מסכורות, הכל, זה וחד אופרציה. ולכן הם נותנים את כל הדילים האלו.
ברוכים הבאים אל הפודקאסט נדלן והשקעות, איתכם שועם לוי, וכמו תמיד יריב פז, אהלן יריב.
מה יעניים שועם, הכל בסדר?
כן, מעולה, והיום אנחנו בפרק סולו.
אני אוהב שאתה אופטימי, אתה יודע, יש לך פרקים שאתה כזה פותח אופטימי וכאלה וזה, אני מבסוט עליך, יש לך אנרגיות, יש לך קריזמה שקטה.
קריזמה?
לא שומעים אותה.
קריזמה
אבל שקטה. אבל היא סוחפת.
סוחפת. יאללה, בוא נסחף את האנשים קדימה, כן, חייבים. כן, למרות המלחמה והקושי, אז לפחות נעזור להם פה קצת בהשקעות.
יאללה, מה מדברים היום?
היום מדברים בעצם על כל המצב של המלחמה, אנחנו יותר משלושה חודשים מפוץ המלחמה, ולמעשה המצב של קבלנים הוא הרבה פחות טוב, כי יש פחות קונים.
נכון. יש להם כמה בעיות רציניות לקבלנים.
שם.
אני אפילו אתן לקראת סוף הפרק עוד מעט איזו עסקה שאתה תמות, שתבין עד כמה המצוקה של הקבלנים למכור, לא רוצה להגיד בכל מחיר, אבל כאילו איפה ההזדמנות נמצאת שבתקופות האלה לקנות. בדיוק כמו בקורונה שהיה, נכון, היום אנשים אומרים, יואי, זה בס, חבל שלא קנו, אז אותו דבר פה. אז אני אדבר על זה תכף.
אז החבל הזה זה עכשיו, כאילו.
אנחנו נדבר על זה תכף, אבל בואו נדבר על ה...
נו, אוקיי, אז מה המצב
של... אז תראה, אני אגיד לך, מצב הקבלנים הוא לא טוב, אוקיי? מה זאת אומרת לא טוב? מצב הקבלנים הוא כזה שיש פחות קונים, בסדר? יש פחות קונים, מה לעשות? למרות הדילים והכל, יש פחות קונים, למרות שיש יותר קונים ממה שהיה בשמיני באוקטובר, או סמוך לשביעי באוקטובר.
אנשים אבל... לא אומרים, אבל יש הזדמנות, אז אני אקנה עכשיו.
כן, אבל לא רק זה. תראה, הקבלנים, הכסף שלהם מזה שהם בונים דירות והם מוכרים, אוקיי? אז פחות מוכרים, כי יש פחות קונים. וגם פחות בונים, כי אין פועלים. בסדר? היה הרי פועלים מיהודה ושומרון, אולי גם חלק מעזה, וכרגע אין הרבה, צריך להיכנס לפה עם אישורים, מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד מסובך, ולכן הרבה מהדברים נתקעו. תוסיף לדברים האלה גם את הריבית הגבוהה שיש לקבלנים, ממש עכשיו, הרי בשנה האחרונה הריבית עלתה, אוקיי, למרות שעכשיו לפני חודש הריבית ירדה, אבל בגדול, הריבית גבוהה יותר ממה שהיה לפני שנה. זאת אומרת שהקבלנים מתמודדים עם מעט, עם שוק נדלן שהוא כפור, ריבית גבוהה וחוסר יכולת לבנות את הדירות באותה מהירות כמו שהיה לפני. כתוצאה מהדבר הזה, הם בעצם יוצאים בכל מיני מבצעים, זה התחיל ב-20-80 סנונית ראשונה, זה המשיך ל-15%, 85%, הוואו הגיעו ל-10.90%, ולנו יש אפילו עסקה של 5.95%, אתה קולט? 5%.
וואלה.
5% אתה שם הון עצמי של זה וזה. עכשיו, מה ההזדמנות בעצם שאנשים יכולים להשיג? ההזדמנות בעצם בזה, תראה, שמחירי הנדלן עולים, בעצם אתה עושה יותר על ההון העצמי. זאת אומרת שכך דירה שעולה מיליון, בסדר?
אוקיי.
Okay. ועכשיו היא עולה נניח 1,100,000. כמה עשית? 10%, נכון?
כן. Okay.
לא. למה? כי אם הבאת לצורך העניין לדירה של המיליון, סתם, הבאת 200,000, בסדר?
עשית עצמי. 50, אז אתה אומר שכאילו עשית 50.
אז עשית 50%, לא עשית 10%.
זה על ההון העצמי.
בדיוק, okay. עשית 100 על ה-250. עכשיו, יש המון 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 קבלנים, כבר כאילו מישהו שהוא לא נותן את המבצעים האלה, הוא כבר לא נחשב במשחק.
הוא לא אטרקטיבי.
בדיוק. עכשיו, יש פה כמה דברים שהם מהווים הזדמנות. א', שאתה מביא מעט הון עצמי, בסדר? ב', שאתה, יש פטורים ממדדים, הרבה...
מדד יזמים, תשומת הבנייה.
בדיוק, אומרים לך, תשמע, בוא, יהיה לך פטור ממדד, כי הדירה תהיה מוכנה בעוד 4 שנים, ועד אז יש מדד תשומות הבנייה שעולה. אני מזכיר שמדד תשומות הבנייה זה בעצם כמו מדד המחירים לצרכן, כמה עולה סל קניות, כמה עולה לבנות דירה.
של חומרי בנייה ומה
שקשור. בדיוק, זה הפועלים, זה המלט, זה האלומיניום, זה הבלוקים, כל הדברים האלה.
משהו משוקלל.
בדיוק, ככל שהם מתייקרים יותר, עולה, ככה בהתאם עולה המדד.
אז מקבלים על זה פטור.
אז הרבה קבלנים נותנים על זה פטור. הרבה קבלנים נותנים כל מיני הלוואות קבלן, כדי להגיע ל-5.95 או ל-10.90. הרי איך זה קורה? זה לא שאתה תקבל 95% משכנתה. אתה תקבל נניח 70% משכנתה, והקבלן ייתן לך עוד 25%. בסדר?
כן.
ולא רק זה, כמובן, הכל בעצם כפוף לערבות חוק מחר, זאת אומרת שאין מצב שאין דירה. בסדר? זה לא כמו פעם, כל האינבל אור למיניהם, וכל הקבוצות רכישה וכאלה, שהיו אומרים לך, כן, תקנה את מרכיב הקרקע, ותקבל מתישהו דירה. ולך תדע מתי המתישהו, בכמה תעלה הדירה בסוף. אוקיי, אז היום כבר אין את הדברים האלה. כל הקבלנים יוצאים בזה, ויש ערבות חוק מחר, זה על פי חוק אגב, זה לא שהם עושים את זה. אבל הם נותנים לך תאריך סיום, בסדר? והם נותנים לך סנקציה אם לא, וכמובן המחיר הוא סופי. זאת אומרת שאם אתה קונה דירה, נניח סתם, במיליון שקל, לא יגידו לך, תשמע, 1,100,000, כמו שהיה בקבוצת רכישה. יכול להיות שיגידו לך 1,000,000, אבל המדד עלה בעוד 20,000 שקל, תשלם עוד 20,000 שקל. ובעצם, הקבלנים נמצאים במצב שהם רוצים להעיף כמה שיותר סחורה. תחשוב, נניח מה הבעלים של המסעדה רוצה? להוציא כמה שיותר מנות, נכון? לעבוד, להרוויח והכל. כן. אז אותו דבר גם קבלנים. הם לא יכולים להיות במצב של כיפאון והכל, כי יש להם הוצאות. הם צריכים לשלם על הקרקעות שהם קנו, הם צריכים לשלם על הריביות, יש להם הוצאות הנהלה, מסכורות, הכל. זה וחד אופרציה. ולכן הם נותנים את כל הדילים האלו. עכשיו תראה, יש דילים שהם פחות אטרקטיביים.
כמו למשל?
כמו למשל דילים בתל אביב. תמיד פחות אטרקטיבי, למה? כי היום, אתה יודע, דירה שעולה בתל אביב 4,000,000 שקלים, אתה יודע, אתה צריך להביא 800,000 שקל הון עצמי, והדירה במחיר כל כך גבוה, שגם אם ירדו המחירים, זה יכול לאכול לך בהון העצמי. לעומת זאת, אם אתה קורא בכל מיני אזורי פריפריה זולים, כן. עזוב רגע, איפה אנחנו נדבר על זה, אבל אם אתה קונה באזורי פריפריה זולים, שאתה מביא גרוש וחצי של און עצמי, מחירי הנדלן 1,000,000-1,500,000, שזה מאוד קשה כבר למצוא דירה חדשה שכזאת, וגם אתה מביא 5%, אז תחשוב, אתה כאילו בפחות מ-100,000 שקל יכול לקנות דירה. מה כבר יכול להיות גרוע בזה שהבאת 70,000 שקל ולא תרוויח? תחשוב, זה כאילו, אתה מביא 70,000 שקל לקנות דירה, מה הסיכוי שלא תרוויח?
אתה אומר, מאוד קשה למחוק את הסכום הזה.
נכון. וגם אם מחקת, זה 70,000, לא שאני מזלזל. אבל עוד דבר שקבלנים נותנים, זה תמכור בדרך. אוקיי? זאת אומרת, שאם נניח הדירה תהיה מוכנה בעוד 4 שנים, אתה רוצה למכור בעוד שנה? תמכור בעוד שנה. אתה רוצה למכור בעוד 3 שנים? תמכור.
אבל אז אתה משלם מס שבח, לא?
אתה משלם מס שבח. אבל אני אגיד לך משהו שהרואה חשבון שלי אומר, שילמת מס שבח, הרווחת, תגיד תודה. כמו שאתה יוצא לעבוד, תשב בבית על הספה, לא תשלם מס. אבל תרוויח 100,000 שקל, כנראה תשאר עם 50. מה אתה מעדיף?
בדיוק, העיקר שרווחת, אתה אומר.
ברור, אותו דבר פה, כן, לשאלת...
כן, אבל השאלה, זהו, אם אתה צריך לשלם מס רכישה או לא. אם אתה לא משלם מס רכישה, הרווחת...
אם אתה לא משלם מס רכישה...
אז לא נורא, אבל אם שילמת מס רכישה, אתה עלול בסוף להפסיד.
אני מאמין שבעוד 4 שנים המחירים יהיו הרבה יותר גבוהים. אתה מאמין שכן?
במציאות של היום, כן, אני אפתיע אותך, אני מאמין.
טוב, טוב, עושה תשובה הזאת. שום, אני שבוע הבא מביא מישהו אחר לפודקאסט.
זהו, תחליף אותי.
אנשים עוד אומרים לי, תגיד, מה, שום, לא משתכנע כל כך הרבה שנים?
לא, אני סקפטי, אני סקפטי, זהו. לא, לא יעלו עכשיו, יהיה מיתון, יהיה יותר קשה, לא, לא יעלו.
אז תראה, אני חושב שהמחירים יעלו, כי מחירי הנדלן תמיד עולים אחרי מלחמות, דיברנו על זה, מחירי הנדלן.
היינו פרק שלם על זה, כן. הוכחת את זה.
המחירים עולים, בדיוק אז באנו מוכנים לפודקאסט הזה פעם ראשונה, וגם אחרונה נראה לי, אז לא באנו מוכנים. אבל אני מאמין שהמחירים יעלו, בטח במרחק של זמן, בטח שיש משבר שאנשים פחות קונים, וברגע שפתאום יחזרו לקנות, יהיה בדיוק מה שקרה אחרי הקורונה. אז אני חושב שה-70 אלף שקל יכולים לעשות, ה-100 אלף שקל יכולים לעשות הרבה יותר, בטח 100, 200 או 300, שתחשוב שזה בעצם כאילו 200-300 אחוז על ההון העצמי.
אוקיי.
במיוחד אם אנחנו מדברים על דירות זולות, שהסיכוי לירידת מחירים הוא הרבה יותר נמוך על גבול הלא קיים. ואם הקבלן נותן לך גם למכור את הדירה והכל בדרך, אחלה.
בדרך אתה
יודע
אומר,
מה, אני זורם איתך, שום. תקשיב, אני גם זורם איתך. מחירי הנדלן ירדו. בסדר? תשלים את המשכנתא, תקבל את המפתח, תזכיר את הדירה. אף דייר לא עוזב את הדירה ואומר, לא, הדירה עכשיו שווה פחות.
תזכיר, תהנה מהשכירות, אתה אומר.
תהנה מהשכירות.
ובדווח ארוך יעלה שוב פעם.
כן. יש דבר כזה שנקרא פריסל. כל הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו זה בעצם פריסל. מה זה פריסל? יש כמה שלבים שהקבלן עובר עד שאתה מקבל מפתח. בהתחלה זה קרקע נניח חקלאית, אחר כך היא מופשרת, היא עוברת להיות קרקע לבנייה, אישורים, היתרים, ליווי בנקאי, היתרים, כאילו זכויות בנייה, הכל מה הולכים לבנות וכאלו. השלב הראשון אחר כך זה יהיה פריסל, אחר כך יוצאים ממש לשיווק אגרסיבי.
לפעמים עושים פריסל לפני שיש יותר, לפעמים.
כן. מה שעכשיו אנחנו נדבר זה בדיוק זה.
אוקיי.
וככל שאתה מגיע בשלב מוקדם יותר, אתה קונים ביותר זול. ככל שאתה מגיע בשלב מאוחר יותר, לצורך העניין, מישהו יהיה כבר מפתח, לצורך העניין, אם הקבלן יישאר עם דירות, הוא בטח לא ימכור את זה באותו מחיר, כמו שהוא מכר את זה לפני 4 שנים בפריסל, ב-5.95, הוא ימכור במחיר דירה.
אתה מרוויח על חוסר הוודאות, ככל שהמצב יותר ודאי, יש פחות פוטנציאל.
אני לא רוצה להגיד יותר ודאי, אלא יותר מתקדם, מוקדם ומאוחר.
אוקיי.
בסדר? כי גם פה יש ודאות, החוק השתנה. אוקיי? אתה לא קונה פה איזה קרקע חקלאית.
יש לך, כן, ערבות חוק מחר.
כן? אתה תקבל דירה, לצורך העניין, הקבלן פשט רגל, ממשיכים לבנות.
כן, יהיה זה החשבון ליווי של הפרויקט, הכספים נפרדים, אתה משלם בשוברים גם.
נכון, הבנק נותן ליווי, והוא נותן כסף לקבלן לפי התקדמות הבנייה.
אתה למעשה קונה את זה מהבנק.
אתה למעשה קונה דירה אמיתית.
או שהבנק הוא חברת ביטוח, בוא נגיד את זה ככה.
בדיוק. אוקיי, קרה משהו לקבלן, הבנק מעיף את הקבלן, מביא קבלן אחר, וממשיך לשלם לו כסף על התקדמות הבנייה.
יפה.
היום זה הרבה יותר בטוח. הדבר היחיד שלא בטוח, זה מה יהיה עם מחירי הנדלן. שאני מאמר, כי זה מה שקרה בעשרות שנים האחרונות, שהמחירים יעלו.
אחרי כל המלחמה, הרבה אנשים שהיו על הגדר, התעוררו.
נכון. עכשיו, אני אגיד לך גם מה לדעתי הזדמנות. תראה, אם הייתי אומר לך, בא קבלן ואומר לי, תשמע, בוא נעשה 20-80, אבל הדירה תהיה מוכנה עוד חצי שנה, לא הייתי הולך על זה.
למה?
כי הרי אתה בונה על עליית מחירים, לא בטוח שעוד חצי שנה זה יקרה.
אוקיי.
זאת אומרת שככל שהמועד מאוחר יותר, ככה הסיכוי שזה יקרה, הוא יהיה הרבה יותר גבוה. ובינינו אתה כולה משריין דירה.
כן.
אוקיי? עכשיו, בשלב הפריסל, זה שלב שבו הבנק אומר, בשלב הזה, תמכור רק נניח איזה 20 דירות. אתה לא יכול למכור את כל הפרויקט בפריסל. כשהקבלן בא לבנק...
כי זה לא משתלם לו, אתה אומר.
לא רק שזה לא משתלם, הבנק רוצה לראות כסף.
הבנק רוצה לראות שאתה מוכר את הדירות במחירים גבוהים.
בדיוק. לא שאנשים מביאים 70 אלף לזה. אתה לא סוחר מכוניות, אתה קבלן.
אוקיי.
אהבת את ה...
סוחר מכוניות.
לא, בכלל, כאילו, את ה-20-80, ה-10-90, 5% 85 וכאלה.
5% כי אין לך מושג...
5% 95. 5% 95. אין לך מושג כמה אנשים קונים דירות בצורה הזאת. ואתה לא תראה פרסומים באינטרנט. וגם לא שלטי חוצות.
למה? כי זה מביך אותם?
לא. כי בשלב הזה אסור. הם אומרים לבנק, אני בשלב הפריסל, שזה friends and family, אני אמכור 20 דירות. במחיר X. אחר כך, בשלב הבא, אני אקים בוטקה, ואני אמכור במחיר Y. ואחר כך, אחרי הקומה השנייה והשלישית, אני אמכור במחיר Z.
כי אז אנשים רואים שזה כבר נבנה, שיש...
בדיוק.
שהתהליך מתקדם.
עכשיו, למה הבנק חשוב לו? הבנק לא רוצה את 5% של הקונים שלו. מה זה בשבילו? הוא רוצה כסף, הוא רוצה לראות שהאנשים מאמינים בפרויקט ויקנו דירות.
שהפרויקט מתחיל לזוז, כן.
בדיוק, ושקונים אותו.
ואז נגיד קבוצות משקיעים, נגיד כמוכם, אז הם פותרים...
נכון, אז מה אנחנו עושים?
פותרים לו את הבעיה?
אנחנו פותרים לו את הבעיה.
ואז נהנים מהנחה.
נכון, אנחנו פותרים לו בעיה, אבל אנחנו יוצרים לו בעיה אחרת, אבל אנחנו פותרים לו את הבעיה.
שהם יגידו אין מחירים כאלה.
במה אנחנו פותרים את הבעיה? שאנחנו באים לקבלן, אנחנו אומרים לו, תשמע, בוא, כמה אתה מוכר בפריסל? נניח סתם דירה במיליון שקל? תשמע, אני מתחייב ל-20 דירות, כמו קבוצת רוכשים, אני לא רוצה להגיד את המילה קבוצת רכישה, כי אין איזה קונוטציה הזה.
לא, קבוצת רכישה זה...
זה משהו אחר לגמרי.
מבנה אחר לגמרי.
בדיוק. זה קבוצת רוכשים, אני מארגן קבוצת רוכשים, או בקיצור, אני מוכר לך בסיטונאות.
התאגדות קונים.
בדיוק. 20 דירות אני מתחייב לך. אבל אני לא רוצה במיליון. אני רוצה ב-900. ואני רוצה תנאים של א', ב' וג'.
ואז אתה חוסך לו בעלויות שיווק וב...
אני חוסך לו שיווק, וגם בשנייה, לא בשנייה, אבל נניח בשבועיים, אני מעיף לו את מה שהוא ציפה, אולי לעשות בחודשיים או שלושה. למה? כי על מי הוא בונה בשלב הזה? על ה-friends and family. הוא בונה על זה שהעורך דין של הזה יביא את הדוד שלו, והפקידה תעביר את השכן שלה, ואולי העובד, האיש מחירות, יקנה דירה ויביא גם איזה חבר שלו. זה אמור להיות פה לאוזן. ופתאום בא אחד, נניח, כמונו, יש כמוני, כן, זה לא, אני לא מיוחד במינו, אבל כאילו בא בן אדם, ואומר, תשמע, בוא, עזוב את הזה. אני צועק לאנשים את העסקאות האלה, אני מחפש את העסקאות הנכונות, הנה, הפרויקט שלך הוא כזה, אבל בוא תעשה לי עסקה, אתה יודע, זה כמו שאם תבוא לסוכנות מכוניות, ותגיד להם, תשמע, אני לא רוצה אותו אחד, אני רוצה, לא רוצה רכב אחד, אני רוצה 20 רכבים, המחיר יהיה בהתאם.
אוקיי, אז עכשיו אתה מביא עסקה כזאת בעצם?
כן.
יפה. טוב, אז תספר איפה היא, ושאר הפרטים סודיים, אתה אומר.
טוב, אז אני אספר. שתבין עד כמה, לא רוצה להגיד את המילה מצוקה, כי זה לא נשמע טוב, אבל עד כמה המוטיבציה למכור דירות היא גבוהה.
יאללה, בוא נשמע.
אתה במתח?
כן, נו. לא, האמת, מעניין, נו. בוא נראה, בוא נשמע מה המוטיבציה למכור דירות.
בגדול, יצרנו קשר עם איזשהו יזם, שסגרנו איתו על, כמובן בשלב הפריסל, 5%, 95%. סגרנו איתו 20 דירות. 20 דירות כבר הבאנו לא מעט אנשים, אבל אנחנו ממש צועקים את הדבר הזה בשבוע, שבועיים הקרובים. עד עכשיו זה היה friends and family מהצד שלי, אני סגרתי את הדבר הזה ממש לפני איזה כמה ימים. ואנחנו צריכים למכור 20 דירות. אנחנו מוכרים דירות בחדרה לפי 5%, 95%. עכשיו, מה יפה בדבר הזה?
ש5% ביום חוזה,
ו95%... 95% במפתח, אבל בינינו אף אחד לא יגיע למפתח.
לא, כי מוכרים לפני?
כי כן, זה הרעיון של הדבר הזה.
וכמה שנים הפרויקט יהיה?
אז ככה, הפרויקט הזה הוא מבטיח תוך פחות משנה לקבל היתרים, אם הוא לא מקבל היתרים תוך שנה, ואתה רוצה את הכסף שלך בחזרה, אז אתה מקבל. זאת אומרת שלא הפסדת
כלום. וזה מופקד כרגע בחשבון נאמנות, כאילו גם,
כן,
זה,
ברור,
זה גם
בטח,
חשוב.
ברור,
במשרד עורכי דין זה לא נמצא אצל הקבלן
בכלל. ברור, מה פתאום. אחר כך, הוא מתחייב תוך 3 שנים בנייה. תוך 3 שנים אתה מקבל מפתח. זאת אומרת, תוך 4 שנים יש לך דירה חדשה מקבלן. לא לך, לבן אדם שיקנה ממך.
אוקיי. לא, אוקיי? אבל אתה גם יכול להישאר עם זה, כאילו.
אתה יכול להישאר.
אוקיי.
אבל הרעיון זה כאילו להגדיל את העון העצמי. תחשוב, זה מתאים לילדים. ילד בן 21, 22, 23, 18. אוקיי, יכול לקנות דירה.
כן, אבל הוא צריך להיות בעל יכולת לקבל משכנתא מצד שני. שאם הוא צריך לקבל, לקחת את המשכנתא...
ערב משלם ההורים. הרי איך אצלנו הילדים קונים? לא הילדים שלי. הלקוחות שלנו, המשקיעים, איך הם קונים? ככה בדיוק.
אוקיי.
יש לי מישהו, הוא בא, מישהו, לא מעט, באו עם מדים לחתימת החוזה. ההורה הוא ערב משלם. אוקיי, עכשיו תראה. הם מביאים 100,000 שקל. זה פחות מדירה יד שנייה בדימונה. הרי אם תקנה דירה יד שנייה בדימונה, בירוחם, במצפה רמון, לא יודע מה, בכל מיני מקומות הכי רחוקים והכי זולים שיש, בשכונות הכי נמוכות שיש, אתה תצטרך להביא בערך 150,000. פה אתה מביא 100,000 שקל, כי דירה עולה 1,200,000, 1,300,000, זה יוצא בערך איזה 60,000-70,000 שקל.
שלושה חדרים, 4 חדרים, כמה?
יש דירות 2 חדרים ויש דירות 3 חדרים.
וואלה, בונים 2 חדרים. אני.
כן. עכשיו, זה כאילו בניין עם facilities. זה לא סתם בניין.
יוקרתי, אתה אומר.
כן, תראה, אין שם בריכת שחייה, אבל יש שם כמו איך זה נקרא, ג'ימבורי, okay. ספינינג, חדר כושר, דיירים, כן. חדר דיירים וכל מיני דברים כאלה.
פרויקט משודרג, אתה אומר.
בדיוק, זה פרויקט משודרג, שגם הדירות עצמם, כאילו הם בפסיליטיז וכאלה, הם נמצאים יחסית די קרוב לתחנת הרכבת בחדרה.
מחשוב.
כן, 2-3 דקות נסיעה לכביש החוף, 2-3 דקות נסיעה לכביש 4, די קרוב לאזורי תעשייה וכאלה. אתה יודע, חדרה, אזור ביקוש. לא תגיד עכשיו, הלכת ליצאת מאזורי הביקוש.
וכן, אזור ביקוש והכל. אתם יכולים לנסוע לעבוד.
70 אלף שקל, נניח הוצאות, הליווי, עניינים, עורך דין, כי אנחנו מביאים עורך דין מטעמנו שיהיה לצד הקונים, ולא לצד של הקבלן.
חשוב.
100 אלף שקל, אתה קונה דירה.
נשמע מעניין.
לגמרי. עכשיו, אני אגיד לך למי זה הכי, 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 הכי משתלם, לאנשים שיש להם כבר דירה אחת. למה? כי תחשוב שיש לך את הדירה, ועכשיו אתה רוצה לקנות דירה שנייה, כמה עון עצמי אתה תצטרך להביא? 50%.
נכון.
יופי. פה, לא. 5%.
כן, אבל הבנק יכול לתת לך את המשכנתא רק, שוב, רק עד 50%.
נכון, במפתח.
כן.
אבל אתה לא תגיע למפתח.
אז אתה אומר, כן, אתה מוכר אותו, אתה מוכר אותה, מוכר את זה לפני, כי הבניין התחיל להיבנות והכל.
ברור. ואז אוקיי. תחשוב, אם אתה, נניח, יש לך את הדירה, נכון, שאתה גר בה?
כן.
יופי. אז תחשוב שאם עכשיו תרצה לקנות דירה, נניח במקום זול, במיליון שקל, כמה הוא צריך להביא? 500.
נכון.
יופי. פה, 70.
70, אוקיי. וזה רק, כן, אז אתה אומר, לפני המפתח אתה מוכר. אוקיי,
אנשים אומרים שרק האוטו שלך שווה פי 3 מזה. קורת האוטו, קנה 3 דירות. שריין לך באיזה פנטאוס וחצי.
ורגע, תגיד עכשיו משהו, אבל...
איך אתה נבוך, נכון?
איך עושים את זה? הוא לא שווה ככה, הוא שווה...
פי 2.
פחות, כן.
כן, דירת גן.
תגיד, ובעצם, אבל איך עובד, אתה אומר, תמכור את זה.
איך זה עובד?
כן,
יפה. אז תראה, הרבה פעמים קבלנים לא אוהבים את התמכור את זה. למה? כי הם רואים את זה בתור סוג של תחרות. בסדר? הרי תחשוב, יש שם איזה כמה מאות דירות, זה בניין ממש יפה, ויש שם לא 100 דירות, זה 200-300 דירות. והקבלן הרבה פעמים לא רוצה שימכרו את הדירה, שלא יהיה לו תחרות, שהוא נניח ימכור, יעלה את המחירים לאט לאט, וימכור ב1,600,000, ופתאום יבוא אחד כמוך שקנה ב1,200,000, וימכור ב1,400,000, ועוד 20 כאלה שוברים לו את השוק.
כן, אז מה פתאום?
אז הקבלן מוכן לתת למכור את הדירות, אחרי שהוא מוכר לפחות 90% מהדירות. זאת אומרת שזה יהיה בערך בעוד שנה.
ימכור 90% מהדירות בתוך שנה?
ברור. זה פרויקט שכאילו ירוץ כמו לחמניות.
אוקיי, אבל גם...
תחשוב, אנשים יקנו דירות ב-70 אלף שקל.
אז יש לך עוד מרווח של שנתיים עד להיכלוס, אפילו נגיד גם...
לא, 4 שנים.
כן, לא, מהרגע שהוא כבר מכר את
את ה-90%, הוא ימכור את זה כשהוא יגיע בחפירה בדיפון. חפירה בדיפון זה השלב הראשון של הבנייה, שזה בעצם היסודות.
יפה, והדירות, כשהן יהיו בנויות ו... מה השווי שוק כאילו של דירה בנויה באזור?
אז תראה, אני לא הבאתי את הכדור בדולח לפודקאסט הזה.
לא, אבל היום מה השווי שוק של דירה כזאת?
תראה, קשה להגיד כי מסביב יש רק בניינים ישנים, וגם הדירות הן גדולות, אוקיי? פה יש גם דירות עם מרפסת, בלי מרפסת וכאלה, וזה דירות של 50 מטר. אבל, אז אין כל כך מה להשוות. אתה לא יכול להשוות דירה חדשה למלא בניינים
דירות
ישנים.
דירות רווקים כאלה.
בדיוק. אבל אני מאמין שהסחירות, נניח זה היה קיים היום, אז הסחירות תהיה בסביבות 4,000 שקל ומעלה.
אוקיי.
על 1,200,000, 1,300,000, עכשיו זה חדרה.
כן.
ואני מאמין, כמובן, אל תפוסתי במילה ולא כלום, אבל אני מאמין שבכיף על ה-70, 100,000 שקל שאנשים ישימו, הם יעשו פי 2, אפילו פי 3 בשנתיים.
על ההון העצמי.
על ההון העצמי.
על ההון העצמי.
כן. כמובן, אין פה התחייבות ואין פה כלום, ואני לא יכול לדעת שזה באמת יהיה ככה והכל, זה יכול להיות יותר, זה יכול להיות פחות.
וואלה.
אבל הסיכון פה הוא נורא מינימלי, כמו שאמרנו, זה לא... הרבה אנשים רואים בנדלן בתל אביב בתור משהו הכי בטוח שיש. אז ברגע שהמחירים מאוד מאוד מנופחים ומאוד מאוד זה, דווקא הוא הכי מסוכן שיש, כי יש מאיפה להוריד מחירים.
מה שאנשים חוששים, נגיד, שהם אולי לא יצליחו למכור את הדירה, או שהם לא יצליחו לקבל משכנתה, לא?
לא, לא תהיה מצב כזה. אם אתה לא מוגבל ולא חזרו לך צ'קים ולא כלום, אז לא אמור להיות מצב כזה. גם אם כן, אתה מביא ערב.
ערב משלם... כן. כן, אבל הוא חייב להיות, הוא לא חייב להיות חלק מהחוזה.
לא, זה ערב. הוא לא בעלים.
אוקיי, אז ערב משלם כאילו נכנס אתך במשכנתה והוא עוזר לך לשלם.
נכון. כן.
אוקיי.
אבל שוב, הרעיון שלנו שום זה למכור בדרך.
למכור בדרך.
אני בכוונה, לא, אני דן איתך בשלב הסופי, סופי, סופי, כי אתה רוצה לדון בזה, אבל בגדול הרעיון זה למכור בדרך.
אתה יודע מה אנשים יגידו? אנשים, כאילו, אני חושב כמו משקיע, הוא דואג, ואם משהו ישתבש בדרך, הוא רוצה לראות שיש לו מספיק מרווח ביטחון, שיש לו מנעד, לא משנה מה קורה.
ברור. האסטרטגיה אבל של הדבר הזה זה כאילו למכור ולא להגיע לסוף.
ולמה דווקא חדרה למשל?
תראה, חדרה קודם כל זה יחסית אזור ביקוש. בסדר? זה הרבה יותר אטרקטיבי מבחינת מיקום בכל מה שצפונית לזה, או כל מה שדרומית לנס ציונה, קריית גת. זה כאילו אזור הביקוש שלנו, חדרה, ראשון, זה אזור ביקוש. ואתה יודע, עיר שיש לה חוף ים, יש לה אזור תעשייה, יש שם רכבת, יש שם ביקושים לסחירות. זה מקום שהוא מאוד מאוד נגיש, גם לכביש החוף, גם לכביש 4, מרחק נסיעה, יש שם אזור תעשייה, יש שם מקומות עבודה. המחיר הוא מאוד מאוד אטרקטיבי.
יפה, יפה. ועוד שאלה מאוד חשובה. הרבה פעמים משקיעים, הקטע שאוהבים לבחור את הדירות הנכונות. אתם גם יכולים לבחור להם את ה...
כן, בטח. אתה מגיע אתה מגיע למשרד עורכי דין, ובעצם הם מראים לך איזה דירה, שיש דירות עם מרפסת, בלי מרפסת, דירות גדולות, קטנות.
ואתה גם ממליץ על דירות שהן, זאת אומרת, יכול להגיד להם איזה דירות הן יהיו יותר מבוקשות.
תראה, שום, שמחירי הנדלן עולים, אז הם עולים על כולם, שניים, שלושה חדרים והכל. אני חושב ש...
לא, אני מתכוון בפרויקט עצמו. איזה כיוונים יותר טובים.
התמהיל עצמו, תראה, עשינו עד לפני כמה זמן גם פרויקט באופקים, והיה שם דירות של שישה חדרים ושלושה חדרים. אז באמת פה אתה יכול לבוא ולהגיד מה עדיף. פה זה פחות משנה אם זה 50 מטר לשני חדרים או 75 מטרים לשלושה חדרים, באותו פרויקט, באותו פסיליטיז, עם מרפסת או בלי מרפסת, זה באמת לפי תקצה.
כן, אבל פחות לבחור.
אני מעדיף את השלושה חדרים אם מישהו יכול לקנות שלושה חדרים.
כן, למה זה כבר יכול לגור זוג צעיר עם ילד.
זוג עם ילד.
שזה, כן.
יש פה הרבה יותר אופציות, יש להם יותר ביקוש.
ו-50 מטר זה רק כן, כנראה שזה רק לזוג או יחיד.
נכון.
כן, וגם שיש משפחה, זה גם יותר לטווח ארוך.
כן.
יפה, וגם ארבעה חדרים.
דרך אגב, בוא אני ארחיק איתך עוד צעד אחד, ואני אגיד לך שגם אם אין לך את ה-100,000 שקל, לא צריך, אפשר לסדר מהבן גם את ה-100,000 שקל האלה, ויאללה, רק תירשם ותביא דירה.
אבל אתה יודע איך זה אנשים חוששים.
אני מבין שאנשים חוששים, בסדר, מי שחושש ולא רוצה זה, זה בסדר.
מי שמוכן לקחת את הסיכון,
נכון,
אז הוא...
די אינדיבידואלי ודי פרסונלי, מה שכל אחד מעדיף.
אז טוב, אז אתה אומר חדרה, יש עכשיו הזדמנויות פריסל, טוב.
כן.
אנשים הלכו לבדוק.
מה אתה אומר?
יאללה. יאללה, אולי גם אני אצטרף.
לא, 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 לא. אם אתה מצטרף, אתה לא יכול להיות פה שבוע הבא לעוד איזה, אתה צריך להיות סקפטי.
אתה מורחק מהפודקאסט ותביא מישהו אחר שמחליף אותך.
אני מביא סקפטי אחר. סקפטי מחמד.
סקפטי. טוב, תודה רבה שהצטרפתם היום לפרק. תעקבו אחרינו בכל אפליקציות הפודקאסטים, נדלן והשקעות, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, תלחצו לנו, תדרגו אותנו. לחצו לנו עוקב במסך הראשי של האפליקציה, תיכנסו. אז תודה רבה לכם, ולהתראות.
תודה לי, לא יודעת.
תודה רבה, יריב.
יופי, איזה יופי. הייתה לי הרגשה שתודה לי. תודה, שואה, מסך, לופה, תחבר.
יאללה, להתראות.
ביי.
ונתראה בפרק הבא, ביי.